תצא. יש כאן שתי פרשיות, כי תצא, כי תבוא. יש מצב של כי תצא, תזו טיפה לי. יש מצב כי תצא ויש מצב של כי תבוא. תצא, כמו שאמרנו, אאוט. תצא למלחמה, כאן בפרשה הזאת. יש הרבה מאוד... יש הרבה מאוד הלכות שאיך נוהגים במצב של יוצאים מהסדר, מלחמה זה יוצאים מסדר, בן סורר ומורד, אישה שנואה, איך מתנהגים בזמן שיוצאים מהסדר וכי תבוא חוזרים אל הסדר. כן, בוא נראה את זה, נתחיל מהמלחמה. כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו אדוני אלוהיך בידיך ושבית שביו. כי תצא למלחמה, במלחמת הרשות הכתוב מדבר. מדוע? שבמלחמת ארץ ישראל אין לומר ושבית שביו, שהרי כבר נאמר, לא תחיה כל נשמה. יש סוגים שונים של מלחמות, נאמר ככה, מלחמה הלכתית. יש מלחמת רשות, דהיינו שאנחנו נלחמים, אבל זאת לא מלחמה על ארץ ישראל. זאת מלחמה מסיבות ניגוד אינטרסים, נאמר ככה. לפעמים, כמו היום, בין העמים, היום בדרך כלל המלחמות הם בניגוד אינטרסים. כלומר, אינטרסים כלכליים, תרבותיים, דתיים וכל מיני כאלה. אז כל זה נקרא מלחמת רשות. גם דוד המלך, כשבאו אליו ואמרו, עמך ישראל צריכים פרנסה, הוא אמר להם, לחכמים, תתפרנסו זה מזה, ואמרו לו, זה לא מספיק. אמר, לכו תפשיטו ידיכם בגדוד, לכו תעשו מלחמה. במלחמה, יש מי שמנצח במלחמה, הוא מרוויח. מרוויח את הניסים של העם האחר, תוצרות הטבע של העם האחר וכו'. אז זה נקרא מלחמת רשות. אז הוא אומר, אז מלחמת רשות אפשר לקחת שבי. אבל מלחמת ארץ ישראל, זה הכוונה היא למלחמת נגד שבעת העממים. שם לא. למה? כי אם אתה לוקח שבי שם, אם אתה משאיר אותם שם, הם יקלקלו אותנו בעבודה זרה. זה אסור. אבל זה סוג אחד של מלחמת מצווה. יש מלחמת מצווה כמו היום. היום להגן על מדינת ישראל זה מלחמת מצווה. המצווה הגנה לישראל, אנחנו מגינים על המדינה. זה נקרא מלחמת מצווה. כן.
טוב, אם התורה אומרת, אז זה מוסרי כאילו ללכת למדינה אחרת ומלחמת רשות?
לפי התורה כן, למה לא? תראה. מה זה מוסרי, לא מוסרי? התורה אומרת, כי תצא למלחמה. בדיעבד, לא לכתחילה. לכתחילה ודאי, מי רוצה... כי תצא, מי רוצה לצאת. אבל ודאי, יש מדינות, וככה היה בתקופת בית ראשון, שהיו נלחמים. אנחנו חיים בג'ונגל, זה צריך לדעת. עוד לא הגיע ימות המשיח. ימות המשיח כתוב, לא יישא גואל גואל חרב, לא ידעו עוד מלחמה וכל הדברים האלה. עוד לא הגענו, אנחנו מאמינים שיגיעו ימים כאלה. ואז יהיה בלתי מוסרי ובלתי אפשרי בכלל. בכלל לא יהיה חרב, לא יהיה כלי נשק בכלל. כל הטנקים יהפכו לטרקטורים. והמטוסים עם מטוסי ריסוס. F-16 יהפך למטוס ריסוס. משהו כזה. אבל זה לעתיד לבוא, אבל היום אנחנו בג'ונגל. היום יש מלחמת קיום, נאמר כאן. ולפעמים מדינה יש לה מצוקה כלכלית או איום כלכלי או משהו כזה, ויוצא למלחמה. לדוגמה, בוש כבש את עיראק. למה הוא כבש את עיראק? אתה יודע, נפט. הם באמריקה, אם אין להם נפט, הם מסכנים, לא יודעים לנסוע, שם הכל זז על נפט. ושם, בקווית, הרי הוא כבש את קווית, וסעודיה, כל הדברים האלה, זה, איך אומרים, זה התחנת דלק של העולם כמעט, אמריקה במיוחד. אז הם צריכים את זה, נלחמים, צ'יק, עושים לך, מתרצים את זה ככה, אחרת, טוב, הייתי רוצים. אבל הכל זה ניגוד אינטרסי. אז זה לגיטימי גם מבחינת התורה, שהמלך מקבל החלטה שצריך לצאת למלחמת רשות, למה? בשביל להיטיב עם העם, עם ה... אבל היום זה מלחמת מצווה. היום מי שמתגייס לצבא, אז הוא הצבא שלנו כל כולו מלחמת מצווה. לכן כל פעול, כל אימון שאדם מתאמן, כל דבר שהוא עושה בצבא זה מצווה, זה בגדר של מלחמת מצווה, זה איך צריך לראות את הדברים האלה. אני נוהג לספר שמלחמת יום כיפור, מלחמת יום כיפור, היחידה שאני שירתי בה, התפקיד שלה היה לתפוס את הקו המזרחי, דהיינו את הגבול עם ירדן, זה היה התפקיד. לא ידענו אם תפרוץ מלחמה גם מירדן או לא, אז אנחנו היינו בחטיבה הירושלמית והביאו אותנו לקו הירדן וכל זה. אחרי איזו תקופה אמרו לנו להתבצר באיזשהו מקום, היה חשש שהפגיזו אותנו. אז בפלוגה שאני שירתי בה, היה גם הרב צבי טאו, הוא היה חייל שלנו בפלוגה. טוב, אז המפקד, הממפה, אמר, והמקום שהיו צריכים להתבצר, היה סלעי מאוד, מאוד מסלעים, היה קשה להתחפר. אז הממפה אמר, מי ש... זה היה כבר סוכות, הרי יום כיפור התחילה במלחמת יום כיפור, ובסוכות זה היה. אז הממפה אמר, מי שיתחפר ראשון, עד שלא יראו לו את הראש, זאת אומרת, לעומק, יקבל after duty. After duty זה צ'ופר כזה, סוף שבוע כזה, לצאת החוצה לחבר'ה. לה. טוב, כולם התחילו, היה קשה מאוד. ואני הייתי, צפקית שלי היה גם בנשא לרדוק שהכל באמת מתבצע. בא לרד שיטה, אני רואה אותו, כמו חפרפר, ירד. הוא גבוה כזה. לא רואים לו כבר את הראש כבר. אמרתי, רב צבי, מגיע לך after duty, מגיע לך פרס, חופש לתא. וזה מלחמה, ואז באמת... אז הוא, מה פתאום? הוא אומר לי, זה מצווה, אנחנו מלחמת מצווה. מה בגלל שאני מניח תפילין, מגיע לי פרס? בדיוק כמו שאני מניח תפילין, אני מתחפר. זאת היא האמת, האמת שאדם שמשרת בצבא, כל דבר הוא צריך לעשות בשמחה, באהבה, כי זה מצווה לשרת בצבא. אם זה באימונים, אם זה במלחמה, אם זה במסדרים, אם זה בכל דבר ודבר. זה נקרא מלחמת מצווה, אבל כאן מדובר על מלחמת רשות. המלחמת רשות מותר לקחת שבי. כן? ושבית השביו לרבות כנענים שבתוכה. דהיינו, כנענים שיצאו מארץ ישראל, ועברו לקווית, כמו שאמרנו, לעיראק, לקווית, למקומות כאלה. אז אולי גם אותם צריך אפשר להשאיר. כן? לא, אותם אפשר להשאיר, את הכנענים. אף על פי שהם משבע אומות, בכל זאת מותר להשאיר אותם. רק בארץ ישראל אסור להשאיר אותם. אנחנו במסכת ראש השנה. פרק א', משנה ד'. על שני חודשים מחללים את השבת, על ניסן ועל תשרי, שבהן השלוחים יוצאים לסוריה, ובהן מתקנים את המועדות, וכשהיה בית המקדש קיים, מחללים אף על כולן, על כל חודש וחודש הכוונה, מפני תקנת הקורבן. תכף נראה מה זה. הכוונה היא, מחללים את השבת, איך היו מקדשים את החודש? היו צריכים לבוא עדים, ולבית דין, ולהודיע שהם ראו את הלבנה, ולפי זה מקדשים את החודש. עכשיו, אם נאמר, צריך, העדים האלה היו מחוץ לירושלים, נניח, כן, והם ראו את הלבנה, ובדיוק בשבת. האם מותר לבוא בשבת על מנת להודיע, להיות עדים בשבת, להודיע שראו את הלבנה? אז הוא, כן, מותר. זה מה שאומרת כאן המשנה. על שני חודשים מחללים את השבת, העדים שראו את הלבנה, מותר להם לחלל את השבת, כדי ללך להעיד לפני בית דין. על ניסן משום קביעות פסח וחג השבועות, כי לפי חודש ניסן, ראש חודש ניסן, יודעים שפסח חל בדיוק באמצע ניסן, ו' בניסן חל פסח, ומפסח מודדים 50 יום, זה שבועות. אז לכן זה מותר. ואל תשרה משום קביעות יום הכיפורים וחג הסוכות. כי לפי ראש השנה קובעים, 10 ימים אחרי זה יום כיפורים, ו-15 יום אחרי זה חג חל השבועות. חג סוכות, אז זה מותר. שבאלו חודשים האלה שלוחים יוצאים לסוריה ומשם לבבל כדי להודיע לבני הגולה יום קביעותם. ובהם מתקנים את המועדות, כלומר שתיקון, כל המועדות תלוי בחודשים האלה. וכשהיה בית המקדש קיים, מחללים אף על כולן, דהיינו על כל חודש וחודש. העדים שראו את הלבנה בליל 30 מותר היה להם לחלל את השבת, אף על כל החודשים. מפני תקנת הקורבן. מה זה תקנת הקורבן? כדי להקריב את קורבן המוסף של ראש חודש בזמנו. כן, יש עניין שבית המקדש היה קיים, היו מקריבים קורבנות, בין השאר קורבן מוסף. אבל אם לא היו יודעים מתי היה ראש חודש, אי אפשר להקריב את הקורבן. הקורבן זה לא דבר פרטי, זה דבר של כמו קורבן ציבור, זה כנגד כל עם ישראל, נוגע לכל עם ישראל. לכן היה מותר לעדים לבוא בכל חודש וחודש, כשבית המקדש הקיים, כי זה נוגע לכלל ישראל, כמו שחודש ניסן וחודש תשרי נוגע לקביעת המועדים לכלל ישראל. לכן היה מותר.
כן. למה צריך עדים? הם לא ראו את ה... כאילו לא כולם ראו את
הלך? זה הסידור, כן. בית דין הוא לא, הוא יכול להיות עדים של בית דין, הוא בעצמו, אבל ככה נקבע שאת הלבנה מביאים עדים מבחוץ. בקיץ אין לך בעיה, כמו היום, אתה רואה את הלבנה, כולם רואים את הלבנה. אבל יש ימים שאתה לא רואה את הלבנה. אז צריך שם עדים. אנחנו באורות. אורות, אורות, אורות. איפה אנחנו אתם זוכרים? למד ב'
פסקה למד ב'
לב
עין ת'
אופייה של הגאולה באה לפנינו שראשית צעדיה איננו חשים ומרגישים הוא בתוכיותה של כנסת ישראל. מתפתחת היא האומה בכל כוחותיה, מגדלת היא את רוחה, את טיבה, את עצמיותה, ואינה מכרת עדיין עומק הישות העליונה שהיא כל יסוד תקומתה. אתן דוגמה הפוכה. יציאת מצרים. ויציאת מצרים, עם ישראל ראה ניסים ונפלאות. וכן, ביד החזקה, הם גילו את עצמם כאילו יציאת מצרים, באופן מיידי, פתאומי, בחיפזון. ופעם אחת יצאו ממצרים, וואי, אני יהודי? אלוקים אוהב אותנו? תראה, זה ניסים ונפלאות עושה לנו. קריאת ים סוף. יציאת מצרים, פתאום הכירו בהכרה, בזהות שלהם. שהם עם מיוחד, עם נבחר, אלוקים עושה להם ניסים ונפלאות, מכה את פרעה, מכה את המצרים. זה היה, פעם יצא אדם חייב לראות את עצמו כאילו הוא עצמו יצא ממצרים. צריך לנסות לשחזר מה הייתה התודעה הלאומית והתודעה האישית ביציאת מצרים. בפעם אחת פתאום גילו את עצמם כאילו. אבל אומר, בדור שלנו זה לא ככה, בדור שלנו, ההפך. הוא אומר, אנחנו בהדרגה, בהתחלה לא מגלים את הזהות שלנו. לא כמו ככל העמים נראים כאילו. ההתפתחות של ההכרת הערך העצמי שלנו הולך ומתפתח ומתגדל לאט לאט בהדרגה, כמו ילד. רק כשהוא מתבגר הוא מכיר בערך העצמי שלו. אבל בצעירותו הוא ילד, הוא לא מרגיש בדבר. קרא את זה אופן. אופייה של הגאולה הבאה לפנינו, שראשית צעדינו חושים מרגישים, היא בתוכיותה של כנסת ישראל. מתפתחת היא האומה בכל כוחותיה, מגדלת את רוחה, את טיבה ואת עצמיותה, אבל אינה מכרת עדיין את עומק האישות העליונה שהיא כל כך, שהיא כל יסוד תקומתה לגילוי האישות העליונה, זה שעם ישראל הוא עם סגולה ועם נבחר, כל הדברים האלה. אינה לארץ, דיין עוסקים בארציות, בחומריות, בדברים האלה, ולשמיים עדיינה לא תביט, דיין הוא עדיין לא מביטה אל הדברים האלוקיים, הדברים השמימיים. היא אינה שווה עדיין אלישע הראשון בפועל. היא מאבדת את חייה בכוחותיה הנמצאים בשורשי נשמתה, אמנם בלא קריאת שם, בלא מגמה מבוררת, הכל הוא אור השם וכבודו, אבל לא היא ולא העולם מכיר זו בבליטה, שם שמיים לא שגור בפיה. אומץ וגבורה רודפת היא, אבל באמת הכל קודש ואלוקיות. אתן דוגמה, היה פעם ראש ממשלה, קראו לו בגין, זכרונו לברכה, עליו השלום. הוא היה נוהג, עוד לפני שהראש ממשלה, בתור ראש האופוזיציה, נאמר, הוא היה נוהג להזכיר בכל נאום שלו, בעזרת השם, נעשה ונצליח, היה בלפטוס, מזכיר כל מה שם שמיים היה שגור על פיו. כשהוא עלה להיות ראש הממשלה, אז הוא גם המשיך בנאום בכנסת, בעזרת השם, שם. אז התחילו לביקורת עליו, תמיד יש לי, מה אתה מזכיר כל פעם שם שמיים? אפילו במגילת העצמאות לא הזכירו שם שמיים, אמרו, שום צור ישראל וגואלו, לא רצה להגיד שם השם, לא בעזרת השם, אלא שום צור ישראל. אז זה ביטוי חשי למה שהרב כותב כאן. הרב אומר, בהתחלה לא מזכירים שם שמיים. אנחנו בונים אותה מולדת, נעזוב את השם שמיים. הוא אומר, למרות ששם, גם בניית המולדת, בלי הזכרת שם שמיים, זה בניין המולדת. לא, לעתיד לבוא, הוא אומר, הזכירו כבר שם שמיים. הזכרת שם שמיים זה לא עניין של עושים מהפשר. להבין שבשורש כל מה שנמצא כאן בארץ ישראל, הרצון האלוקי נמצא. לראות שבעצם כל מה, כל התחייה שלנו, זה לא צירוף של מקרים או משהו כזה, זה הכל זה השגחה אלוקית. הכל זה רצון השם שחומל עלינו ואוהב אותנו וכל זה. זה נקרא הזכרת שם שמיים. בהתחלה לא רואים את זה. אבל בהמשך הדרך נראה את זה. רק בהיגמר התוכן בעלות האומה למרום הצבא, אז יוכל אור אלוקי נקרא בשם המפורש להיגלות. ושמו את שמי הבני ישראל. זה יתגלה. יגלה ויראה שכל מה שעיר וכל מה שיעיר וכל שחי וכל שיחיה בה, הכל זה אור אלוקי עולם, אלוקי ישראל הוא. וזה שמו אשר יקראו השם צדקנו. בשם העיר ביום, מיום, מיום השם שמה. ירושלים, אורו של עולם. מצב גאולה זה הוא יסוד החזון של הרזים. שכנסת ישראל לא תשוב למקומה לעתיד, כי אם קודש הבריחו וכל חייליו יבואו אליה, והקימו אותה מן אפרה, בעיקר סגי, בכבוד גדול, אשרי עין, ראתה כל אלה, ולמשמע אוזן, ותקווה, תשמח נפשנו. והמשך הזמן, העובר בין ההופעות המיוחדות, המרוכזות בכנסת ישראל, עד שיופיע אור תפארת ישראל, לדעת כי שם השם נקרא עליה, הוא זמן חבלי המשיח. זאת אומרת, הזמן שלנו, לפני שעוד נקרא שם השם עלינו, מבחינת שלא רואים את זה, לא רואים את אור השם, עוסקים בעולם של עשייה, עולם של בנייה, הוא קורא לזה זמן חבלי משיח. שרק אמיץ עונים, כרב יוסף, היה אומר עליו, כניגוד כל האומרים, יתי ולא אחמיני, בגמרא אומרת, יתי, לא אחמיני, יבוא ולא רוצים לראות אותו. למה? מרוב הצרות וכל הדברים האלה. אבל רב יוסף היה צדי גדול, הוא אומר, יתי, שהמשיח יבוא, ויתגלה שם השם. ואזכה דאיתי בתולה דקופתה דחמרי. ואזכה ואשב בצל של הגללים של החמור של המשיח. למה הוא אומר, גם נכון, הגללים, זה כאילו הפסולת, הוא אומר, אבל אני רוצה להיות שם באותו זמן. למרות שזה לא כל כך נעים, מבחינת עריכות וכל הדברים האלה, אבל הוא רוצה להיות. הוא רואה בגללים גם חלק מתהליך הגאולה. אבל רק יוסף זכה לה, זה הרב קוק, הוא בעצם מתכוון לעצמו. הוא רואה בכל התהליך של הבנייה החומרית, בניין המולדת, הוא אומר, אני רואה כבר כאן את אורו של משיח. אבל לא כולם רואים בזה את אורו של משיח.